הבורא לו עץ חרובים, וכולנו מכירים את הדרשות האלה, אבל למה עץ חרובים ולא עץ מנגו? תאר לך איזה כיף יכול היה להיות לו. עץ מלא אבל מנגויים. וואי, וואי, אחי. מה? פנק אותו, פנק אותו. תן לו מנגויים טובים כאלה, שמנמנים. וכל פעם הוא פותח לו ככה עם סכין, תלת, חותך לו את זה ריבועים. הוא והבן שלו אוכלים לשם שמיים, שיהיה לנו כוח לעבודת השם, שנוכל להתפלל מתוך שמחה, נוכל ללמוד מתוך באמת מאור עיניים ובריאות מעליה של גופם, נוהרה ומה שתרצו. חרובים! כידוע שהוא פוגש את חמיו רבי פנחס בן יאיר לאחר 13 שנה, והוא רואה את הפצעים על גופו, והוא אומר לו, אוי לי, אוי לי, שראיתיך בכך. בעונה לו כנגד זה רשבי, אשריך שראיתני בכך. כי כידוע לפני שהוא נכנס למערה, כל קושייה שהייתה לרשבי, אז חמיו היה מתרץ לו 12 תירוצים שונים, אבל אחר 13 שנה, לא של לימוד תורה, לימוד תורה גם למדו לפני כן, רבותיי, אלא של צער מערה, ייסורים, חס ושלום, לא בקשים את זה, אבל תראה את המעלה, שכל קושייה שיש לחמיו רשבי מתרץ 24 תירוצים שונים. אני לא יכול להבין לך את המושג הזה, 24 תירוצים שונים. תירוץ אחד זה יפה מאוד, תמין. שניים, אני כבר מרגיש שעוד רגע, תמין, מלכת שבא. אלא זה מתחזק אותם, יקיריי. לכן בוא נתחזק של... באל טיפול. אל טיפול, לא משנה מה קורה.
הדרך בני, אוי בני, אל תדאג כי יתרוני בני אהובי, כי אתו אתו עמוד איתת, אוי גם אם אבור במים תת, ואם כל כך קשה הדרך בני, אוי בני מדלי בקינד. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, יחכים שוין בעל גבעל גבעל. רק אל תיפול, אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, יחכים שוין בלט גבלט גבלט. רק אל שוב תזרח השמש. אל תיבור, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיבור, יחכים שוין שוין באט געוואלט געוואלט רק אל די בוט אל די בוט אל די בוט מחר תשוב תזרח השמש אל די בוט שמע בני כי אני אוהב ומחבק אותך רק אל די בוט כי אם שוין באט געוואלט שאלתי בוא שמע בני כי אני אוהב ומחבק אותך רק אל תיבוא הרכים שיימת גבעת גבעת רק אל תיבוא
נראה לא ליפול, לא ליפול, לא משנה מה קורה, אנחנו מחזיקים את הראש מעל המים, גם אם היה קצת מבעבעים, אבל אנחנו מחזיקים את עצמנו חזק, חזק, חזק. סיפרתכם את זה פעם, שסיפור ידוע, שאחד מהפקדי הצבא האמריקאי סיפר את זה, שהוא היה בסילס, סילס זה אריות הים, ויש להם באמת מסלול מאוד מפרך, מאוד קשה, מאוד מתיש, ובסופו, מגיע דובדבן, הלא מתוק, שנקרא שבוע גהנום. יפה מאוד. שבוע מתיש מאוד, פיזית, נפשית, מטלטלים אותם, ועד ש... הוא מספר שהפלוגה שלו ביצעה עבירה כלשהי. על פי הצבא שלהם עשו איזה משהו שלא היו אמור לעשות, ומכניסים אותם לביצה, ביצה של מים קפואים, מגעילים, מבעבעים סירחון, והם לא יכולים לעמוד, הם כלומר עם הרגליים, משחקים עם הרגליים ככה, הם מנסים לצוף מעל המים, ואומרים להם המפקדים שלהם ככה, אתם הולכים להיות פה 8 שעות, עד הבוקר. וכמובן מדובר פה על קור אימים, על רוח בפנים, אתה עם בגד ים, קור, כלבים, כאילו די, די, די. ואומר להם המפקד, אם 5 מכם יישברו, כולם משוחררים, מי נשבר פה? מי נשבר פה? וכמובן זה יחידת האריות הים, זה יחידה מובחרת שכל מי שהולך לשם, על דעת זה הוא הולך, תבינו את הרעיון. אבל הם יודעים שהולכים להטיש אותם, הם יודעים שזה הולך להיות קשה ולמרות זאת הם עושים את זה. אתה יכול להסביר לי איך זה יכול להיות? כמובן לא רק בארצות הברית, גם אצלנו בצבא, אז תגיד לי, אצלנו בצבא עוד איכשהו אנחנו באמת מאמינים במצווה של הגנה על ארץ ישראל, על לא תעמוד על דם רעך, על הבא להורגך, שכם לאורגו, מה שתרצה, תגיד לי, בארצות הברית אין את זה, אתה סתם, זה בשביל הכבוד שלך, בשביל ה... לא יודע מה, אתה יכול להגיד לי, לא, אנחנו גם מגנים על... אולי, לא יודע מה, קיצור, עזוב אותי. נקודה עיקרית, אבל הוא יודע שהוא הולך לסבול, הולך שהוא יודע, הולך עכשיו לעבור גהני גהנום, בשביל מה אתה צריך את זה? בשביל מה? אלא יש לו את הלמה שלו, יש לו את המשמעות שלו, וזה נותן כוחות, תמיד תזכרו, לעבור גם דברים קשים. זאת אומרת, אם יהיה לך למה מספיק חזק, אם יהיה לך משמעות, למה את עוברת מה שאת עוברת, מה את רוצה באמת להשיג, תמצאי לעצמך את המטרה, מטרה שהיא שווה את זה, מה שנקרא. עכשיו, יש באמת 4 רבדים במטרות. יש מטרה אחת ברמה העיקרית שאני לא רוצה לסבול. לא רוצה לסבול, מה כלומר רוצה לסבול? אם אני לא אשמור על עצמי, אם אני לא... אז אני אסבול מזה, אני אפסיד את עצמי, אני אפסיד את הבית שלי, חס שלום, כן? זה מוטיבציית כאב, קוראים לזה. זה טוב, זה נהדר. אבל זה לא מספיק, תכף נדבר על מוטיבציות, כן? אבל יש מוטיבציה נוספת שהיא מוטיבציה של הנאה. שמע, אם אני אשיג את המטרה הזאת, איזה כיף יהיה לי. בסדר? בואו ניקח סתם, אדם רוצה ללמוד דף היומי. הוא רוצה לסיים את השעס פעם אחת, לפחות פעם אחת, נו, מה נסגר איתי? אז יש מוטיבציית הכאב, שאם אתה לא תעשה את זה, עוד פעם יגיע סיום השס. אז זה אפילו לא הולך רחוק, עוד פעם סיום הסכת. אוטוטו יסיימו, לא אוטוטו, אבל יש עוד כמה חודשים, חודש וחצי, מה שאנחנו נעשה, יש סיום על בר המציע. ועוד פעם לא סיימת. יחב לך, או פיחב לך. אז זה מוטיבציה של כאב. ואם יש סיום השס בכלל, וואו. אתה תרגיש אוף, 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 עוד פעם פספסתי. מצד שני, יש מוטיבציה של הנאה. שבוא הנאים, אני מסיים. איזה כיף יהיה לי. איזה דמות, איזה דוגמה אישית לילדים, לאישה, אתה יודע. אתה לומד כל הזמן, נכון, אבל ככה אתה מביא סיום הזה, יש בזה משהו, יש פה חפצה. כך היא לא יודעת מה אתה לומד בכולל, אתה יודע. יש מוטיבציה של משמעות, שהיא יותר גבוהה מהשניים האחרות. זאת אומרת, זה לא שאני רק כדי לא לסבול, או שאני לא, או שאני יהנה, אלא משמעות, שאני אוכל להיות בן תורה, שאני אוכל להעביר את זה הלאה, אני אוכל ללמד אחרים. גם טוב. במשמעות הכי גבוהה, זה המשמעות של הזהות. אני לא לומד כדי שרק בגלל שאני לא יכאב לי, או שאני לא, שאני יהנה, או שאני אוכל ללמד אחרים, אלא גם בתור מי אני, מי אני. אז אני רוצה להיות באמת בן תורה, אני רוצה להיות עבד השם. לכן אני לומד. לא רק בגלל שאני אצטער אחר כך, או שאני יענה אחר כך, או שיהיה לי איזה שתלה. לא, אני לומד כי אני לומד, כי זה אני. בסדר? למה, אני אומר את זה? כי לפעמים צריך מוטיבציה, כן? לפעמים אנחנו, תדעו לכם, אחת הסיבות שאני אומר את זה לעצמי, כן, להתחזק כמובן, כולנו פה באותה סילה, אבל אחת הסיבות שאנשים לא מגיעים למה שהם היו רוצים להגיע, זה לא בגלל שאין להם את הידע. לא, 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 יש להם את הידע, יש להם את הידע, יש להם הרבה מאוד ידע, רק הבעיה העיקרית היא שאין לנו את המוטיבציה לעשות את מה שצריך לעשות בפועל. אנחנו יודעים מה שצריך לעשות, מה? אנשים לא יודעים איך צריך לאכול כדי לרדת במשקל? תאמין לי שכולנו יודעים. נו, אנשים לא יודעים איך, מה צריך לעשות כדי לסיים את השס? תאמין לי שהם יודעים. נו, אז מה? אין לנו את המוטיבציה לעשות את מה שצריך לעשות בפועל. איך מקבלים מוטיבציה? זה עוד משהו בפני עצמו, אבל מבחינתנו אנחנו צריכים לזכור, זה טוב עוד ידע, אני לא אומר לכם, ידע זה כוח, אבל אם משתמשים בו, מה שחשוב זה להוריד את הידע למעשה, לתכלס, לקום ולעשות, לקום ולהזיז את עצמנו. אז שוב, יש שתי דרכים. יש דרך של כאב, יש דרך של הנאה, אבל בואו נגדיר את זה, יש מושג נוסף שחשוב שנדע אותו. אדם צריך לשאוף להיות בדבר שנקרא פיק סטייט. פיק סטייט זה הרמת העוררות הגבוהה ביותר. בואו נגדיר את זה גם לחץ בריא. תנסו לדמיין מעין פרסה או האות נוסף, יו באנגלית, אבל הפוכה. אתם מבינים? זה כמו פירמידה, אבל לא פירמידה. אתם מבינים? קצת הגלגלה יותר למעלה. מה זה היו ההפוכה הזאת? מה זה המשוואה הזאת? למעשה, יש לנו בעולם המוטיבציה שני קצוות. קצה אחד, זה קצה שנקרא לזה של ישנוניות. הבן אדם ישן מת. לא באמת ישן, כאילו, אבל ישן מבחינת ה... עוררות שלו, אין לו כוח, הוא לא עושה עם עצמו שום דבר, הוא דוחה בעזרת השם, כזה אחד, יופי. ויש בקצה השני אדם סופר לחוץ, היי ואבוי, הוא כל הזמן בלחץ, הוא כל הזמן במתח, אתם מבינים את הלחצנים האלה. עכשיו, מה עושים? איך אנחנו בעצם מביאים את עצמנו למצב האופטימלי. האופטימלי הוא לא זה ולא זה. הוא לא ישנוני ולא הלחצן. זה משהו באמצע. אז מה עושים? אז קודם כל, מי שנמצא במצב הישנוני, צריך להלחיץ אותו, כן? אם אתה תמשיך ככה, חביבי, אתה לא תגיע רחוק. ולא רק שלא תגיע רחוק, אתה תגיע למקום רחוק גרוע, בסדר? אתה תסבול. אתה תהרוס לעצמך את החיים, אתה תכעס על עצמך אחר כך, אתה תריב עם אשתך, יהיה לך הגשה לא טובה עם הילדים. קיצור! מנסים לעורר את מוטיבציית הכאב. היא יותר חזקה ממוטיבציית ההנאה, היא המוטיבציה הראשונית שאמורה לדחוף את הבן אדם. אתה יכול להגיד לו איזה הנאה תהיה לך שי, אבל הכאב יותר מפריע הרבה פעמים. ככה מזיזים את הבן אדם, תחשבו מה יכאב לכם. תנסו לחשוב, לדמיין לעצמכם את הכאב שיהיה לכם, אם לא תזיזו את עצמכם בכיוון הרצוי. ואז אנחנו בעצם מזיזים את הבן אדם, מלחיצים אותו, לקום מהישנוניות. אבל זה בתנאי שהוא ישן. במידה והוא גם ככה לחוץ, אוי ובוי אם נלחיץ אותו. זה כמו שסוס רץ בשיא המהירות שלו, וממשיכים להצליף בו, תוך כדי. מה אתה עושה? אתה מבין את המצב? הוא גם ככה רץ, אז ההצלפות רק יאשו אותו. הוא ירגיש, מרביצים לי, אבל אני לא יכול להתקדם יותר, זה המקסימום שלי. לכן זה מאוד מאוד מסובך, אתה יודע שאתה נותן עכשיו שיחה בישיבה, או במסגרת אחרת, שאתה רוצה להלהיב את הבחורים, ואתה מלחיץ אותם, נקרא לזה ככה, תקשיבו, מלחמה, וזה לא פשוט, וחיילים נהרגים, וזה תלוי על הגב שלכם, על התורה שלכם, שזה נכון. אז מי שישנוני בעזרת השם, זה ילחיץ אותו ויכניס אותו למעגל הלומדים. אבל מי שגם ככה לחוץ ולומד במקסימום שלו, זה יכול להלחיץ אותו יתר על המידה, וזה ישבור אותו גם, אתה מבין? אז צריך לדעת משהו באמצע. משהו באמצע לא ישנוני ולא לחוץ, אלא משהו בנוי טוב מבפנים, שנוכל להתקדם ולגדול, לגדול ולגדול. ופה אנחנו נלמד שבעה דברים, אומנם זה מתוך עולם הסדנאות שלנו, הקורסים יותר נכון לסדנאות, יש את קורס הדגל, אז זה חלק מהשיעורים של השגת מטרות, ואני חושב שזו נקודה שאנחנו כולם צריכים ללמוד אותה ולהתחזק בה, כי אנחנו רוצים להגיע למשהו בחיים, ולא להיות עבדים, ולא עבדי עבדים, כידוע בפרשה שלנו, כי לי בני ישראל עבדים, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא ולא של בני אדם, ואנחנו כל הזמן מנסים לרצות, אם זה בני אדם אחרים, אם זה את היצרים שלנו, אם זה את כל למאווים של השטויות שלנו, פשוט מנסים לרצות כל העולם ואח שלו, ולא טוב לנו בסופו של דבר, כי אתה מרגיש, בשביל מי אני עושה את זה? בשביל מי אני עושה את זה? תבינו, זה עכשיו היה משבר מאוד מאוד גדול, אנחנו הרי יודעים ששתי פלוגה וגדוד של הציבור הדתי, חרדי, חץ ונצח יהודה, שאיבדו לצערנו הרב חיילים, איבדו בנים, ילדים, ואמר לי חייל אחד, אני פתאום תוהה, מה אני עושה פה בכלל? מה אני עושה? למה אני בכלל התגייסתי? בשביל מה? בהתחלה היינו מוטיבציה, ואתה יודע, וחיילים קרביים, ופתאום אתה שואל עצמך, בשביל מי? בשביל מה? אף אחד לא מעריך, הוא אומר, אף אחד לא... אתה מבין? שוב, אני צריך לשאול את הלמה שלו, שיהיה לך למה חזק, ואז זה עזור לך לעבור אתגרים, אבל אני אומר את זה לחיים שלנו, אנחנו כל כך מנסים לרצות כל כך הרבה, ופתאום אתה מרגיש, מה אני עושה פה בכלל? כידוע במשל, שהיו היה פעם לשלמה המלך עבד, וכאשר העבד הזה השתחרר, הגיע זמנו, הוא מבקש מתנה מאדונו, שלמה המלך, וכידוע, שלמה המלך החכם באדם, נותן לו מתנה נדירה. מתנה היא הזאת, היא ידע בשפת החיות. הוא ידע ויבין שפת בעלי חיים, אבל יש פה עלייה וקוץ בעלייה ותנאי שכל עוד אתה תשמור את זה בסוד, היכולת הזאת שלך. אבל ברגע שאתה תפרסם את העובדה שאתה יודע ומבין את שפת החיות, ביום הזה שתגלה, מות תמות. טוב, העבד יוצא לדרכו וחוזר לביתו, וברוך השם, יש לו חווה נחמדה והכל טוב יפה, ויש לו שור וחמור שהוא חורש איתם. יום אחד, הוא קם הבוקר לחרישה ורואה שהחמור, שהוא בדרך כלל חורש איתו, לא מרגיש טוב. העיניים שלו ככה מתגלגלות אחורנית, הוא ככה שוכב על הצד, לא נראה טוב, לא נראה טוב. טוב, אז הוא לוקח את השור, רותם אותו למחרישה ויוצא איתו לעבודה. לאחר שהוא מסיים את החרישה עם השור, הוא משחרר אותו חזרה לרפת, ובינתיים החמור רואה את השור ואומר לו, שורי, אחי מעניינים. בוא, קבל עצה מחבר, מלב אל לב. תלמד ממני. אתה קולט איך אני על הבוקר, הוא שחרר אותי? למה? תעשה את עצמך החולה, תבין, גלגל את העיניים כמוני, והוא ירד ממך. טוב, בעל החווה, העבד, מה שנקרא, שמכיר ומבין את שפת החיות, שומע את זה. מתחיל צחוק. תראה איזה תחמנים. תקשיב, החמור הזה שיחק אותה. שיחק אותה עייף, שיחק אותה חולה, ועוד הוא מייעץ את זה לשור. אין בעיה. טוב, למחרת, פתאום רואים את השור, ככה, התחיל לגלגל עיניים. אופ, 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 אופ. גם הוא נשכב על הצד, לא מרגיש טוב. אז הבעלים שבא לחווה, צוחק אותם. תראה, גם הוא מתחמן. וכל זה אשתו שומעת. אמרת לו, יעקב, מה אתה צוחק שמה? אמר לה, סתם, יוכבת, עזבי, זה... נזכרתי וזה בדיחה פעם של מישהו. טוב. כשהם חוזרים, אז... עכשיו הבעל הבית לקח את החמור לחרישה. אז החמור לא יודע מה לעשות עכשיו, מה? עכשיו, תבין, השור למד את הטריק, אז מה יהיה איתי? אז החמור בדרך חזרה, הוא אומר לשור, אתה יודע, שמעתי שהבעל הבית אומר ש... גם ככה השור לא מרגיש טוב, אז בוא נשחט אותו וזהו, נאכל אותו על האש, שווארמה, משהו ככה לכבוד רשבי, לכבוד רבנו! הבעל הבית שומע את זה, הוא אומר, תראה, תראה, איזה קטע, חמור, אין לו כוח לעבוד, אז הוא מפחיד את השור שיפסיק לעשות הצגות, והוא צוחק, ואשתו שומעת, יעקב, די, מה אתה צוחק שם? אני מאסלים זה, תגיד לי עכשיו למה אתה צוחק. הוא אומר, עזבי, יוכבת, נו זה, תגיד לי עכשיו. אבל אם אני אגיד לך אני אמות, אז תמות, אתה הולך לספר לי עכשיו. טוב, אז מה השנייה, תני לכתוב צוואה. בינתיים העבד הולך לכתוב צוואה, והכלב שלו הולך לידור, ופתאום הוא שומע את התנגול, צוחק. ואתה תנגול, צוחק, איזה טיפש, אתה מבין? איזה טיפש. גם כן, אתה מבין, עכשיו, כאילו, אתה מבין, אפס. ככה תנגול אומר על האדון שלו. אז הכלב גוער בתנגול, אומר לו, כאילו, למה אתה צוחק עליו? אדוננו הולך למות, ואתה כאילו, אף על עצמך? אז העבד שומע את התנגול אומר לו, זה שהוא טיפש, אני לא צריך להשתתף בצערו. אומר לו, התנגול, לי יש 20 נשים, לא אחת כמוהו, 20. וכולם כנועות וצייטניות. נו? ואם מישהו ככה, אני נותן לה איזה קרקור אחד, וישר הנמדות דום. אז רבותיי, אם האדון שלנו פרייר, ואשתו מנהלת אותו ככה, אז זה בעיה שלו. עכשיו, כל זה שומע האיש שלנו. עכשיו, כמובן, את הסיפור הזה אפשר לספר בלשון זכר או לשון נקבה, אל תיקחו פה למגדריות, בסדר? אפשר שהאישה, היא מכירה את שפת החיות, ובעלה הוא זה שרודה בה, והיא שומעת את התנגול, אומר מה שהוא אומר, ועכשיו העבד שלנו אומר, נכון? סליחה, למה אני, כאילו, אני לא הולך לעשות מה שהיא אמרה לי. אני לא הולך למות בגלל זה. חלף! יופי. אז הנמשל בזה, שבתוכנו יש גם כאלה קולות, שאומרים לנו בוא נעשה שטויות, ובוא תעזוב את הישיבה, ואולי בכלל תמות, אתה יודע, אתה כזה נופל כל הזמן, די, די, נמאסת עלינו, מה שנקרא. ואנחנו מקשיבים לזה, תבין, ואנחנו עוד רגע מאמינים בזה, מאמינים בזה, מאמינים לקולות השלילים שבתוכנו, אנחנו מבטרים על החיים שלנו, די, די, די. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, כל אחד מאיתנו צריך להבין שבאנו פה לעולם לשליחות, כולנו רוצים בעזרת השם למלא את תפקידנו בעולם, אבל איך אפשר להגדיר מה התפקיד, ואיך עושים את זה בצורה נכונה, כל זה אחרי, כמו ציפור, של יונתן שיינפלד.
כמו ציפור מצא לבית, ככה דרור מצא לקן, גם אני חוזר לאותו מקום. כמו רוח אז אל הערים, כך אל הים הנחלים, ואני חוזר לאותו מקום. כן אבא גדול מאוד, כי בלעד כך לבנה ושתיקתה, גם אני חוזר לאותו מקום. בסוף מחוג אל השעה, כמו נספר מאמאה, גם אני חוזר לאותו מקום. כן אבא גדול נורא, כי בלעד להישען.
אין לנו על מי להישען. טוב, אז זה כידוע שאנחנו בלאג בעומר הולכים לשמוח בזה לשם. מוצא שבת, זהו, זה מגיע, סוף כל סוף. באמת רוצים כבר לחזור חזרה למוזיקה מצד אחד, אבל זה לא הסיבה העיקרית. כידוע בחזל, מספר סיבות מדוע שמחים בלאג בעומר, אבל מבחינתנו, רק סיבה למסיבה מה שנקרא, אבל חזל אומר שיום זה נטל 10 אתרות. זה יום שהתחיל המן לרדת בו, יום שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות, יום שבו הוסמכו רשבי וחבריו, יום הסתלקותו של רשבי, יום שבו יצא רשבי מהמערה ככה וערוך השולחן, יום שבו גילה רשבי סוד נסתרים, ורבי אבא כותב את הזוהר, יום שעברנו שני שליש מימי הספירה. זאת אומרת, זה יום סיום העבודה בספירת המידות, ספירת ההוד שבהוד. זה מתהפך מדין לחסד. זה יום שחל פורים תמיד לעולם באותו יום, כמו שהשנה היה פורים מוצא שבת. יום שבו מתחיל הארת שבועות. אז הסיבה השנייה, זה יום שפסקו למות תלמידי רבי עקיבא, וכידוע שאלת הפרי חדש, כולם מכירים, הרי הם פסקו למות כי הם נגמרו מה שנקרא, לא 24,000, נפטרו 24,000, אלא כידוע, הדרשה הידועה שאנחנו נכנסים לתוך נעליו של רבי עקיבא, ולמרות שהוא מאבד את כל המפעל, את כל הפרויקט, את כל המעצמה של התורה שהוא מעמיד ב-24 שנים, ב-10 אצבעותיו, הכל קורס אל מול עיניו, וזה יכול לשבור כל בן אדם עלי אדמות, להכניס אותו למיטה, לשים את הפוך מעל הראש ולהתחיל לפקוט ולהגיד אני לא יוצא מפה יותר בחיים, די, נמאס לי מהחיים, אין לי כוח יותר. אבל לא רבי עקיבא. רבי עקיבא כידוע יורד לכיוון הדרום ואוסף 5 תלמידים ומתחיל מההתחלה, ועל כך אנו שמחים. וזה כוח שאנחנו צריכים להתחזק בו, יקירה, כי שוב אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ואמרנו יש עליות ויש ירידות, יש פסגות ויש עמקים, וכשהנפילה היא נפילה, היא כואבת. היא כואבת, היא מטלטלת, היא מבלבלת, אבל אם ניקח אותה נכון, נוכל להפוך את הנפילה להזדמנות, נוכל לקחת את הכישלון לשיעור, למנף את זה לצורה שאם כבר עברנו מה שעברנו, בוא נלמד מזה מה שנקרא. בוא נלמד מזה ונוכל להתחזק ונוכל להתקדם ונוכל לגדול. כי שוב, רשבי זה רק דוגמה, יקירה, זה רק דוגמה של מישהו שהלך על כל הקופה, ולמרות שהוא מאבד לכאורה הכל, הוא בורח למערה כדי שאשתו לא תסגיר אותו, ומה יצא מן 13 שנה רק עם הבן, זה לא פשוט. ובסופו של דבר, בסופו של דבר הוא יוצא מהמערה, ובעצם נותן לנו את הזוהר לדורות, כמה שכביכול לא היה קורה בצורה אחרת. אבל מבחינתנו יש פה עוד כמה נקודות. עוד כמה נקודות הן חשובות עבורנו, ואיך באמת אפשר ליצור כזו מטרה, להיות חדורי מטרה. ראיתי בני עלייה והם מועטים אמנו, אבל רבים עשו כרשבי ולא עלתה בידם. ועשו כרבי ישמעאל וכן עלתה בידם. אתה יודע, בואו נהיה ממוצעים, נורמליים כביכול. גם תורה, גם דרך ארץ. אבל יש משהו בדמות של רשבי של, תבין, ללכת על כל הקופה. לעשות את הבלתי אפשרי כביכול, שמישהו לפניך לא עשה את זה. אז בואו ניקח את זה לחיים שלנו, ואני אתן לכם ככה את הדרך שככה אנחנו מורים גם בקורסים שלנו, שפשוט צריך להרחיב בזה, אבל רק כנקודות. דבר ראשון, בואו נחפש מטרה. איזו מטרה לפי דעתכם, אם הייתם משיגים אותה, הייתה משנה את החיים שלכם. איזו מטרה אם הייתם משיגים אותה בעולם של הכל אפשרי כזה. מה הייתם רוצים? מה הייתם רוצים לקרוא לזה להזמין ממסעדת החיים? כי החיים בבני המסעדת זה כמו מסעדה, אתה צריך להזמין. אמרת לכם פעם שזה כמו קפיטריה, נכון, לא כמו מסעדה, אמרנו מסעדה, אתה קודם כל מזמין, אתה נהנה ואחרי זה משלם, בחיים אתה מזמין, משלם ואחרי זה נהנה, נכון? אבל ברעיון עכשיו, ברעיון מה הייתם רוצים להזמין ממסעדת החיים? אחת שאלתי מה הייתם רוצים. אם אתם שיבתי בבית השם אשריכם, אבל מה הייתם רוצים? אחרי שתגדירו לעצמכם מה אתם רוצים, כמובן צריך ללמוד את זה, יש מודל שנקרא מודל הסמארט, זאת אומרת לא סמארטפון, סמארט, הכוונה היא להיות מטרה, האס זה מטרה ספציפית. ספציפית, הכוונה, אתה חייב שזו תהיה מטרה שאתה יכול להגדיר אותה בצורה מדויקת. לא, אני רוצה להיות מאושר. זה לא מטרה, למה? כי איך תוכל לדעת שהגעת ליעד, למשל? אם הרגע אני מאושר, זהו, השגתי את המטרה, אני יכול לעצור פה? אם אחרי שתי דקות אני קצת עצוב, כי בישרו לי בשורה של בשורה פחות טובה, אז אני לא הגעתי למטרה שלי. צריך להגדיר מה בדיוק אנחנו רוצים. שזה יהיה ספציפי, שזה יהיה מדיד, שנוכל למדוד את זה, שזה יהיה achievable, achievable, כמובן משהו שהוא הגיוני בכלל, הוא בר השגה. וסמארט, התי בסוף זה שיהיה לו deadline, time. זאת אומרת שמוגבל בזמן, לא עד מתי אתה רוצה להשיג את זה. עד מתי אני רוצה, ולכן deadline הוא מאוד מאוד חשוב, כי אחרת אני אפילו לא אעשה את זה. מה שאני אספיק, אני אספיק. אפילו 80% מעולה, חלום, אין אף פעם 100%. אז צריכים קודם להגדיר את המטרה. אחר מכן, תקדישו 30 דקות ביום שלכם עבור המטרה שלכם. אני אגיד לכם, משפט שתזכרו אותו. אנחנו לא מה שאנחנו אומרים שנעשה, אלא מה שאנחנו עושים בפועל. אנשים מדברים הרבה, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כן, רבותיי, אבל אנחנו לא, אנחנו, זה לא מה שאנחנו אומרים שנעשה, אלא מה שאנחנו עושים בפועל. תנו לעצמכם 30 דקות ביום לעשות משהו לעבר המטרה שלכם. שכל יום נתקדם ולו במשהו לכיוון הרצוי. ואז לאכול הביצוע המינימלי, זה הדבר השלישי. יש לי משפט שאני אומר, אני מאמין בו, שתחלמו בגדול ותפעלו בקטן. לא לנסות לאכול את כל העולם ביום אחד, זה לא עובד ככה, בשום דבר לא. שוב, אני אוהב לקחת את מעולמות הספורט או המוזיקה, כי זה עולמות אמיתיים ברעיון של ההתמדה. כל ספורט שבעולם, אם אתה רואה אנשים שהגיעו לביצועים גבוהים, נחשבים בעשירון העליון שם, זה לא קרה בין לילה. זה לא קשור אם יש להם כישרון, זה לא קשור אם יש להם קשרים או יכולות או כסף. הם צריכים להתאמן יום יום, שעה שעה, שבועות, חודשים ושנים. אז ככה גם זה בעולם הרוחני, רוצים להבין את זה. כל מה שנבחר כמטרה צריכים לעשות ולהתאמן ולחזור ולשנן. טוב, בעולם המוזיקה, אם אדם רוצה לנגן כלי נגינה, אז גם אם הוא כישרוני ונגן מתוך שמיעה, אבל אם הוא רוצה להגיע לרמה טובה, יום יום, שעה שעה של אימונים. אז תחשבו על הביצוע המינימלי, מה אני יכול לעשות היום כדי שיקרב אותי למטרה שלי. שלא סתם אני קורא בכיוון, אני מדמיין, לא, 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 לא. משהו שאם הייתי מסתכל מהצד, הייתי יכול לראות שאתה עושה. ואז קחו את אתגר 90 הימים. זה הדבר הרביעי. מה זה אתגר 90 הימים? אחד מהדברים שאנשים מפחדים זה להתחתן במרכאות עם הרעיון. מה, עכשיו לכל החיים זה יהיה ככה? מה, אני צריך עכשיו דיאטה כל החיים, לא יודע מה, לשמור על עצמי כל החיים, לא לעשן כל החיים, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. א', כן, אבל במקום להפחית עצמנו שעכשיו זה יהיה לכל החיים, בואו ניקח תקופה. תקופה של 90 יום, בדרך כלל זה מה שנהוג, אבל יש בזה משהו. כדו גם אצלנו בהלכה היהודית, מוריד דתל, משיב הרוח, 90 פעם, 90 יום. אז אני, למה אני אומר את זה? מכיוון שזה אחת הסיבות שגם אצלנו, נכון? אצלנו קורס הדגל בשיטה של פנגר, מה שנקרא, זה 12 שבועות, נכון? 12 שבועות, זה כנגד 12 חודשים, שזה שנה שלמה מבחינתנו, וזה 90 יום. זה 90 יום פחות או יותר, שזה הרעיון, 3 חודשים, בעצם של מסע, כדי להפנים, כדי להשתנות. אז קחו איזשהו אתגר ל-90 יום. קשה לכם, תתחילו עם פחות, 21 יום, 40 יום, שבוע, לא יודע מה, אבל בואו נתחיל עם משהו לאורך זמן, לא זבנג וגמרנו, לא יום אחד אני לומד מהבוקר עד הערב, אחרי זה אני מתעלף שבועיים, בדיוק ההפך. תלמד שבועיים, תתעלף יום אחד, כבר הבנתם? דבר נוסף זה או חברותא או מיתותא. מישהו שיבדוק אתכם, קנה לך חבר. אני אומר, אם תוכלו למצוא מישהו כזה שיכול ללוות אתכם. מישהו שיוכל להיות חבר, חבר, חבר אמיתי. איש סוד. שאתם יכולים לספר לו הכל. ספר לו באמת איפה אתם נמצאים ואיפה אתם אוחזים. כדי שיתן לכם גם לראש, כי אתם מבטיחים שתעשו משהו ואתם לא עושים את זה בסוף. כמה מאיתנו הבטחנו לאחרים, לעצמנו, וחרטטנו. לא עשינו. אז אם היה לנו מישהו שהוא התקשר אליי, שאני אתקשר אליו, שיוכל לעזור לי, שאני יודע שיש לי פגישה איתו פעם בשבוע, ואני צריך לפתוח לה בפניו את הכל. וזה לא יהיה נעים לי. אבל זה יאלץ אותי. זה יחייב אותי להשתנות, יחייב אותי לעשות מה שצריך, ואני רוצה את זה בתוך תוכי, אבל אין משהו שמחייב אותי. מין עסקים, יכול רשבי, גם כשנכנס למערה, נכנס עם הבן שלו. שוב, רשבי לא צריך את זה, אבל ברעיון, אתה רואה שזה, כן, או חברותה או מתותה. דבר נוסף זה מיקוד. לנפות את כל המפריעים, תפסיקו להתפזר, אנחנו עושים את זה ואת זה ואת זה, ואז לא עושים כלום. ככל שאדם ממוקד יותר, מפוקסס יותר, מה הוא רוצה בדיוק, כך הוא יצליח יותר. ואני אומר את זה כי כל אחד מאיתנו, יש לו את הקושי שלו. ואלה שמצליחים זה אלה שפשוט לא התייאשו, אתם יודעים, תבינו את זה. אלה שהמשיכו, ניסו וניסו, עם עוד עדכון גרסה ועוד עדכון גרסה, עד שבסופו של דבר הם השיגו את מה שהם רצו. לא נשברו, אבל היה להם קשה, והם רצו להישבר מן הסתם. אבל בסופו של דבר זה משתלם. החיים מתגמלים, בסופו של דבר, כשאתה לא מתייאש. זאת שמעתי את זה מרבי ינקל גליזקי זצ"ל. הוא דיבר על סיפור שהיה אצלם שם בסיביר, או איפה שהוא היה שם, עם רב גרשון ליבמן. רב גרשון ליבמן, יש לו ספר נקרא דגל המוסר, אז הוא אמר שהוא למד בישיבת ביאלקסטוק, אז הוא היה אחד הבחורים המבוגרים. והוא התארס לפני המלחמה, הוא אמר, והתחתן במהלך המלחמה, בווילנה, ואז נפרדו דרכנו. הוא הייתי בסיביר, רבי ינקל גליזקי סיפר עצמו, הוא היה בסיביר, הוא הוגלה לאוזבקיסטן, הוא התחתן, ואחרי המלחמה הוא חזר, והוא מגיע למחנה עקורים בברגן בלזן. טוב, רבי ינקל גליזקי מגיע למחנה עקורים בברגן בלזן, שם זה הפך להיות מחנה פליטים, ושוב הוא פגש את רבי גרשן ליבמן. והבן אדם הזה לא שקט ולא נח, תבין, רבי גרשן ליבמן הזה. החליט שהוא רוצה לספק תרבות יהודית. הוא יקים ישיבה במחנה. טוב, השיג תקציב מוועד ההצלה, והוא שלח את רבי ינקל גליזקי לכל המחנות של הפליטים, שבשטחי הכיבוש, להקים תלמודי תורה. עכשיו, איפה היו ילדים? תמיד, פה לקח שניים, פה שלושה. סירות נפש, תמיד, זה לא שיש מלא חיידרים, ורק בוא נבחר מה. פה שלושה, פה חמישה, פה עשרה. עכשיו צריך למצוא גם מלמדים, אתה מבין? לא פשוט. אבל יש הרבה שחיפשו עבודה. ואז הוא מגיע למחנה אחד, אומר. ובמחנה הזה, אומר רבי ינקל גליזקי זצ"ל, נתקלתי בעוינות גלויה. ואומר שזה... זה דווקא מי שהיה אחראי שם על הפליטים הדתיים. מאוד חשדן הוא היה. מה, מי שלח אותך? מי שלח אותך? רק לא האגודה, מה שנקרא. אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אמר לו, בסדר, מי אמר לקדוש ברוך הוא? ואז הוא ניסה ככה להתחמק, לא, זה לא האגודה, נו, עזוב, זה יוזמה פרטית. אז הוא אומר לו, יוזמה פרטית של מי? אז הוא אמר, שזה היוזמה של רב גרשן ליבמן. ואיך שהוא שמע רב גרשן ליבמן, אמר, אם זה ככה, אם זה רצונו, אני אגיש לך את כל העזרה. אבל למה? מה עשה לו, מה שנקרא, רב גרשן ליבמן? מה במעשים שלו? אז בוא נלמד מהצדיקים, איך אפשר להתחבר גם לעצמנו. אז להתחבר לצדיקים, ואז נחזור.
בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחריו וחבריו דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחריו וחבריו לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד.
טוב, לפיכך האדם צריך להתחבר לצדיקים. טוב, תקצים הפרק הקודם, אז שמענו סיפור שהתחלנו עם רבי יקנה מגליזקי, שהוא מגיע למחנה ברגלן בלזן אחרי המלחמה, מה שנקרא, שהפך למחנה פליטים, והוא פוגש את גרשן ליבמן, שהיה אחד הבחורים אצלו בישיבה, יחד איתו בישיבה, והם מחליטים ביחד לפתוח איזשהו תרבות יהודית, מה שנקרא תלמודי תורה, ישיבה, מה שרק אפשר, והוא עובר ממחנה למחנה לאסוף את הילדים, עד שהוא מגיע למקום אחד שהוא פוגש יהודי שדי התנגד להכל, כי הוא לא רצה שהמקור יהיה כזה או אחר. בקיצור, ואז שהוא אומר לו מי שלח אותך, אז הוא זרק לו את השם, תכל'ס זה יוזמה פרטית של רבי גרשן ליבמן זצ"ל. ברגע שהבן אדם ההוא שהתנגד עד אותה רגע, אותו רגע להקמת התלמוד תורה או הישיבה, הוא שמע את השם של רבי גרשן ליבמן, הכל השתנה. ואז הוא אומר לו, כי את רבי גרשן פגשתי במחנה. ואז הוא סיפר כך, שהוא במחנה ריכוז, אותו יהודי מספר לרבי יקנה מגליזקי, בכל בוקר יצאנו לעבודת כפייה. והתחלקלנו במנת לחם זעומה, יותר ככף איש, זה הכל. עכשיו אני אומר, תחשבו מה זה, זה פחד, אה? זה לא, לא נתפס בדברים האלה. טוב, קיצור, הפת לחם הזאת הייתה צריכה להספיק לכל היום כולו, ובדע שהיא לא הספיקה, ולכן אנשים היו ממש רעבים, ולצערנו הרב כך גם מצאו את מותם. עכשיו, בכל בוקר, מר, כשקמנו, היו כאלה שלא קמו ממיטתם. חלק מהם נפטרו בלילה, חלק מהם עוד גססו בבוקר, ולא היה להם כוח בכלל לקום. עכשיו, היה כאלה שפשוט מרוב חולשה, לא היה להם אפשרות אפילו לעמוד בתור לקבל פרוסת לחם וקצת מרק, אתם מבינים? זאת אומרת, הם לא יכלו לקום מהמיטה, לא יכלו לקום מהמיטה, מרוב אין להם כוח. ואז אנשים אחרים היו לוקחים את המנה שלהם, וככה, עד שהם נפטרו, אתם מבינים? ואז אומר, בוקר אחד, אנחנו קמנו, וראינו אדם אחד, ככה מספר אותו יהודי לרבי יקנה מגליזקי, ראינו אדם אחד שנשאר על דרגשו, ולא היה לו כוח לעמוד בתור. השם שלו היה אברהם רוזלימסקי, וכולם קראו לו, קראו לו שבוע, לא היה לו כוח, הוא לא היה מסוגל. טוב, אז רחמו עליו, מה אפשר לעשות? כל אחד הלך לקבל את האוכל, אתה יודע, כולם רעבים, כולם עומדים בתור לפרוסת הלחם ולפנחת מרק, מה שנקרא. ואז אומר, ראיתי את רבי גרשון ליבמן זצ"ל. הוא ניגש לרבי אברהם רול זמולוסקי הזה, והתחיל להטיף לפיו את המרק. באהבה, אומר, במסירות, בסבלנות, מעט, עוד קצת ועוד קצת. הוא אומר, מלגימה ללגימה, אור עיניו של אותו רבי אברהם. הוא התחזק מעט, וכולנו עומדים וצופים. ואז הוא קרא מהלחם, מהלחם שלו, של רבי גרשון ליבמן, שגם ככה, אתה יודע, זה לא מספיק לכלום בינינו. אז הוא חתך מהלחם שלו, ותחב לתוך פיו של רבי אברהם, והכריחו לבלוע עד שהוא סיים את כל הלחם. ואז אותו אברהם התיישב על המיטה והוא חזר לחיים. אז הוא הציל את אותו יהודי. באותו יום רבי גרשון לא אכל כל היום, כי את המנה שלו הוא נתן לשני, ואת החיים שלו הוא סיכן. אז אמר אותו יהודי בשם, לפני רבי יעקב גרדינסקי, בפני אדם כזה אני מתבטל, אמור מה רצונו, ואני אעשה. זה העבודה שלנו יקיריי, כל אחד מאיתנו מתמודד. לפעמים ההתמודדות הנכונה, זה לדעת להכיל, באמת אני אומר לכם, להכיל את מה שעובר עלינו, להכיל את מה שעובר על בני המשפחה שלנו. לפעמים אשתך עוברת מה שהיא עוברת, והיא מתוסכלת אפילו מאיך שהיא מתנהגת, אתה מבין? היא לא מתנהגת כמו שהיא רוצה, אבל אחרי זה היא עוד עצבנית על מה שהיא... למה אני עצבנית? יש אפקט שנקרא אפקט החול התובעני. חול תובעני פירוש דבר שאם אדם, אין לנו את זה בארץ, אבל אם אדם נכנס לחול תובעני, הוא מנסה לצאת ממנו, אז הוא מנסה להשתולל, וככל שהוא מנסה להשתולל יותר, מה קורה? נכון? הוא שוקע עוד יותר. אז מה צריך לעשות? לא לריב, לא לריב, להכיל. במקרה של חול תובעני, מנסים, אומרים שזה כמו לשכב על הגב, לנסות לשען על הגב, ואז אתה רימן כאילו צף קצת, ואתה מתגלגל ויוצא ממנו. לא לנסות להשתולל עם הידיים והרגליים, כי זה רק תתחבר יותר. אז אני אומר, אנחנו עוברים איזשהו קושי בחיים. אל תריבו, תנו לזה מקום. תנו לזה מקום, אבל כמובן תברחו מניסיונות, כמה שרק אפשר. בואו ניתן לתקופה לעבור, זו תקופה מאוד מבלבלת, מאוד בעייתית עכשיו. אנחנו לא יכולים להבין מה קורה עם המדינה, הצבא מתוסכל, הממשלה מתוסכלת, אף אחד לא יודע מה הולך להיות, החטופים, המשפחות, המפונים, החיזבאללה, כאילו מכל כיוון שאנחנו לא מסתכלים, הכל רק הולך ומסתבך, עוד יום עובר, ועוד שבוע עובר, ומה יהיה, ואיך יהיה, ודעת הקהל העולמית, והבית דין בהג, ורפיח, ושמפיח, וכאילו, ובאמת, לאן זה הולך? לאן זה הולך, וכל אחד עם הביקורת שלו, וכל אחד עם העצות שלו, ואני אומר לך, אנחנו בכלל לא מבינים מה תמונת המצב האמיתית. כל אחד חושב שהוא מבין, ולמה הוא לא עושה ככה, ולמה מפקירים את החטופים. מי מפקיר? אנשים עושים את המקסימום שלהם, אנחנו באמת בבעיה. מה שלא תעשי, מחשימם וזכרם של אויבינו, הרי הם לא ישחררו בחיים את החטופים, זה בדיחה מי שחושב. נו, אז הם שחרו ככה 40, ומה עם כל ה-80 הנותרים? נו, מה? עד שאנחנו, מבחינתם, עד שלא נשחרר את כל הרוצחים מחשימו וזכרם, ולא נפסיק את המלחמה, אז בשביל מה כל אלה שנרצחו, מתו? כל החיילים, אני מדבר מעבר להם, האזרחים, מאז התימול הקרקעי, בשביל מה? מה, סתם מתו? אז נחזיר הכל והכל יחזור על מקום, לא בשלום, מה שנקרא. אתה מבין? מה נעשה? מה נעשה? צריך תפילות שהקדוש ברוך הוא ינחה את מקבלי ההחלטות בהצעה הנכונה. אז עוד פעם בחירות, לא בחירות, כן, מה, מי יודע בכלל מה לעשות, כל אחד פה דוחף לכיוון אחר. אנחנו עומד במצב לא פשוט, יקיריי, לכן כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק. תפילות לקדוש ברוך הוא. רק בורא עולם יכול להביא פה את הישועה, ויכולה להגיע מכיוון בלתי צפוי. פתאום יקרה משהו שיתרוף את כל הקלפים מחדש. כי אחרת, אם אנחנו ממשיכים ככה, אז כל יום אותו דבר. אז כל יום זה הותר לפרסום, וכל יום אנחנו ממשיכים והעמיקו את הזה, והרגו עוד 100 מחבלים. נו, מה זה 100 מחבלים? סליחה שאני אומר, כל עזתי הוא מחבל פוטנציאלי. כל הילדים שגדלים עכשיו בעזה, פוטנציאל חמאסניקים הרי. על מה הם גדלים? על שנאת הציונים מבחינתם, ולכאורה בצדק, בוא תקשיב, אנחנו מחקנו להם את עזה. הם לא מסתכלים ישבי באוקטובר, הם מעודדים את הרוצחים שלהם הרי. נו, אז תהרוג את כל ההורים, אבל יקום דור חדש של רוצחים חדשים. תהרוג חמאסניק אחד, אתה, כל המשפחה שלו הופכת חמאס להיות עכשיו. אז הרגת אחד, זה כמו הצפרדים במקורת מצרים. אז מה לעשות? מה לעשות? אז נפסיק את המלחמה, אז נחזיר להם את הרוצחים שלהם, חס ושלום, אז יעשו לנו, אז עוד פעם ישבי באוקטובר, אבל תאריך אחר, חס ושלום. ומה עם החיזבאללה, ומה עם... הולך לקרות משהו כנראה, שיתרוף את כל הקלפים, כי אחרת אין פה, זה מבוי סתום, אתה מבין? אין לאן ללכת, אין לאן להתקדם. אבל זה מגביר שנאה בארץ, תמיד, ואלה חושבים שאלה אשמים, והגיוס, ולא הגיוס, והחטופים, והממשלה, וקפלן, וכיכר החטופים, יואו, יואו, מה? אנחנו נחזור חזרה לשישי באוקטובר, כאילו עוד רגע, חס ושלום. אז אנחנו צריכים להבין שעכשיו זה בידיים שלנו, של תפילה, של להעביר על המידות, של ללמוד יותר תורה, יותר תורה, יותר, כמה שאפשר יותר תפילה ותורה וצדקה. כי אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים סתם לדבר, הרי תפילה או תשובה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אין לנו משהו אחר. כי מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז מפני חטאינו קרה מה שקרה, לא, הוא אשם, היא אשמה, אתה אשם, אשמים אנחנו. ולא כזה הלקה עצמית, אלא אם זה הקדוש ברוך הוא שנתמודד. אז שאלה איך עושים את זה, יקיריי? השאלה מה נעשה? אז בוא דבר אחד. נתחזק ב-אני מאמין, וכך נסיים.
אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין, באמונו של אימו, בביאס המושיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אימו, אני מאמין, אני מאמין, באמונו של אימו, בביאס המושיח, אני מאמין, אני מאמין, ואף על פי שישמעמי עם כל זה אחכה ואף על פי שיסמאמיה עם כל זה אחכה אלוי אחכה אלוי בכל יום שיבוא ואף על פי שיסמאמיה עם כל זה אחכה אלוי ואף על פי שיסמאמיה עם כל זה אחכה אלוי אני מאמין באמונו של אימו אני מאמין אני מאמין באמונו של אימו בביאס המושיח אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונו של אימו אני מאמין אני מאמין באמונו של אימו בביאס המושיח אני מאמין אני מאמין ואף על פי שיסמאמיה עם כל זה אחכה אלוי ואף על פי שיסמאמיה עם כל זה אחכה אלוי אחכה אלוי בכל יום שיום
למרות כל הצרות, הנפילות, הכישלונות, אני מאמין באמונו של אימו. שנים של ניסיונות, ירידות ועליות, החק אלוהי בכל יום שיובו.
חכה לו בכל יום שיבוא. בעזר שם כולנו מאמינים, מחכים. מי רצון שזה יהיה כמה שיותר מוקדם, כי נראה לי שזה באמת הפתרון היחיד, יקיריי. שמשיח יבוא וזהו, כי כל השאר, לא יודע, אין קצה חוט. אבל יהיה משהו, יהיה משהו שהקדוש ברוך הוא יעשה, בעזר שם ישטרוף את כל הקלפים, לטובה יהיה רצון. ונזכה באמת שהדברים יסתדרו, כי בהיגיון אין פה, אין באמת דרך אחרת. אז לא נתחזק כגמול עלי אמו. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי. כמו שתינוק, אתה יודע, הוא לא דואג, הוא לא דואג מה הוא יוכל ואיך הוא יסתדר, ולא, יש לי אמא, יש לי אבא. אז ככה גם אנחנו צריכים לסמוך לגמרי, לגמרי, וכמו שאמר הרב פינקו זצל, שמטבע הדברים, כל עד התינוק קטן, אתה יודע, ילד בן שנה, הוא רק מצייץ. אז אמא שלו רצה שם, לראות מה קורה איתו, מה הוא צריך. אבל כשהתינוק גדל, אז אתה יודע, אז אמא שלו כבר לא רצה ישר. בסדר, רק אם הוא קיבל איזה מכה. ואם הוא בן שנתיים, שלוש כבר, אתה יודע, בסדר, גם. ככל שהוא גדל, שיחכה. אז אנחנו צריכים להרגיש כמו תינוק קטן, שהוא לא, הוא חסר אונים לגמרי. להעיף מאיתנו את כל הכוחי ועוצם ידי. שוב אנחנו נותנים את המאה אחוז שלנו לדרך, אבל לא נותנים את המאה אחוז של התוצאות לקבוע מה אנחנו שווים. אתה שווה בתור מי שאתה נקודה. את שווה בתור מי שאת נקודה, בלי קשר לתוצאות או הישגים. אז אנחנו רוצים להתחזק בזה ולהעריך ולכבד אחד השני. כי אם נפטרו 24,000 תלמידים, כי לא נהגו כבוד זה בזה, אז בואו נתחיל בבית, לכבד את האישה, לכבד את הבעל, לכבד את ההורים, לכבד את הילדים, לכבד את הרצונות של כל אחד מאיתנו, גם אנחנו קצת שונים. כי זה החיים שלנו, יקיריי. ואנחנו צריכים ללמוד להסתדר פה אחד עם השני. כי אחרת, אין לנו מקום אחר בעולם. אז בואו נעשה הכלה, בואו נעשה הכנעה, נקבל את הדברים באהבה, נקבל את הדין של הקדוש ברוך באהבה. ובעזרת השם, כך נסיים. כי אפשר לשאול מדוע, אבל זה לא הרבה יעזור. אז ניפרד כאן לשיר הזה, על רקע השיר הזה. ונודה לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו. נודה לכם על ההקשבה. נאחל לכולנו, בעזרת השם, שיחזרו החטופים הביתה לשלום, החיילים, המפונים. נתחזק באמונה שבסופו של דבר יהיה טוב. בלילה טוב, בשבת שלום.
אך משפטי אדבר אותה
כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל